ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים בצד, יש לנו נושא, כותרת, וכתבנו, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. הגמרא, אמר רבא, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, כדי להבטיח, בוא נגיד, לעצמו ילדים, בנים הגונים, אז מומלץ שאדם יבדוק מה טיב אחיה של המועמדת לנישואין. שנאמר, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון. ממשמע שנאמר בת עמינדב, אם יודע שאחות נחשון היא, הרי היחוסים כבר כתובים, אז אנחנו יודעים שאלישבע הייתה בת עמינדב. אנחנו גם יודעים שנחשון הוא בן עמינדב, ומילא לא צריך לפסוק לפרט שאלישבע אשתו של אהרון הייתה אחות נחשון. זה אנחנו יכולים לדעת מעצמנו מה תלמוד לומר אחות נחשון, אז למה בכל זאת התורה כתבה את הדבר שנראה פשוט? מכאן שהנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. הרי נחשון היה צדיק. אהרון, לפני שהוא לקח את אלישבע כאישה, הוא בירר מי הוא אח שלה, מתברר נחשון, אז על פי זה אהרון לקח את אלישבע כאישה. תנא, רוב בנים דומין לאחי האם. אנחנו כעת חוזרים לדמות שעסקנו בו בשיעור הקודם. זה נכדו של משה רבנו, שגילינו במקרא שהוא עסק בשירות פעילות לעבודה זרה. אז כתוב אצלו, ויסורו שם ויאמרו לו, מי הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך פה? האנשים שהגיעו אליו היו בפנייה, תמאים, אמרו לו, לאו ממשה קראתי דכתיב בי אל תקרב הלום. אנחנו רואים דמיון בין הפסוק שמתייחס אליו לאותו יונתן בן גרשום, בן משה, והדגשנו אגב בסימונים שלנו 3 מילים, הלום ומה פה. המילים האלו מהווים קישור לפסוקים שמופיעים אצל משה רבנו, וגם בפסוקים האלו אנחנו הדגשנו עם קפקוף. אז האנשים התפלו, מה אתה עושה פה, אתה עם עבוד הזרה? לאו ממשה קראתי תכתיב בי אל תקרב הלום. אתה לא צאצאיו של משה, שאצלו גם כן הופיע המילה הלום בפסוקים. לאו ממשה קראתי תכתיב בי מה זה בידיך? לאו ממשה קראתי תכתיב בי ואתה פה עמוד עמדי? תעשה כהן לעבוד הזרה? בתמיהה? מה זה? אתה נכדו של גדול היהודים מכל הזמנים, ו איך זה שהגעת לרמה נמוכה כזאת שאתה בעצם כומר לעבוד הזרה? אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבוד הזרה ואל יצטרך לבריות. כך הוא מצטט את הקבלה שיש לו ממשה רבנו, שאדם יזכיר את עצמו לעבוד הזרה. הרשב"א מוסיף פה נקודה מאוד חשובה, אלא שלא יהיה ליבו לעבוד הזרה, אבל לעבוד אצל פסל אין בעיה, כך הוא חשב. והוא סבר, זה אותו יונתן, נכדו של משה, הוא חשב לעבודה זרה ממש. מה שהוא ציטט, שלעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, הוא חשב הכוונה לפסל, לאלילות, ולא היא. זה לא היה הכוונה אף פעם. אלא עבודה זרה שהוא שמע מבית סבו, כוונה עבודה שזרה לו. יש הרבה מצבים שאנשים התחנכו או עלו על מסלול אקדמי מסוים והשיגו תואר בתחום מסוים, ובפועל הם עובדים בתחום אחר לגמרי, עבודה שזה זר לא, לא אותו אדם, כדם עלי רב לרב כהנה. וכאן הגמר מרחיק לכת לא רק תחום אחר, אבל גם תחום פעוט, נמוך, מבוזה, אבל יש לך פרנסה מזה, תלך על זה. כמו שרב אמר לרב כהנה, נטוש נבלתה בשוקה ושקול אגב, נטוש נבלתה כוונה להפשיט אור אפילו מנבלה בשוק, מקום פומבי, וקבל עליו משכורת, שכר, הכנסה, ולא תימה גברה רבה נע וזילה במילתה, או אני אדם חשוב וזה זה לא לפי כבודי לעסוק בעסק כזה. אז זה מה שמשה רבנו לימד את צאצאיו, שבכל מצב, בכל סוג של עבודה, אפילו עבודה בזויה, ברגע שאתה מתפרנס מזה, זה לא ביזיון. אבל אף פעם משה רבנו התכוון לקבל הכנסה משירות לפסל או לאלילות. עם הזמן אותו דמות יונתן בן גרשום, נכדו של משה, כנראה הוא האריך ימים, כן, והוא עד תקופה של דוד המלך, כיוון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר, דוד שם לב לאותו אדם עכשיו קשיש, אבל נכדו של משה רבינו, שהוא חשוב לו כסף, הוא להוט על כסף, עד כדי כך שהוא הזכיר את עצמו לשרת פסל. אז מה דוד המלך עשה? מינהו על האוצרות. הוא מינה אותו שר האוצר, שנאמר, הוא שבועל בן גרשום בן מנשה נגיד על האוצרות. טוב, זה פסוק בדברי הימים שמקיף את הרבה דורות מאז בריאת העולם עד הדורות האחרונים בזמן הנביאים. והפסוקים בדברי הימים, הרבה מהם אם לא רובם, מביאים שמות, וכפי שאנחנו רואים מכמה מסכתות, הפסוקים הם לא כפשוטם, אלא יש לדרוש אותם. אז כאן מופיע שם שבועל, וכי שבועל שמו ולא יונתן שמו. מה זה שבועל? זה לא השם שלו. אז למה הפסוק קוראת לו שבועל? אמר רב יוחנן, ששב לקהיל בכל ליבו, שהוא אחרי שדוד מינה אותו, הוא עזב לגמרי את השירות לאלילות, נהיה שר האוצר אצל דוד המלך. אז לכן הוא קיבל שם חדש, או מתייחסים אליו עם שם חדש, כאילו בן אדם חדש. אנחנו ממשיכים בדינים שלמדנו במשנה, והבנים את האב, הבן יורש את אביו, ראינו גם שהוא אם הבן מת הוא אבא שלו מוריש אותו, יורש אותו. מנהלן, כאן השאלה, מנהלן שבנים קודמים לבנות. אנחנו גם נציין פסוק במדבר חפסן פסוק ח', כתבנו חלק מהפסוק בשוליים בצד, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. לפני שנתקדם בגמרא, נשים לב בנושא ומבנה שיש לנו בשוליים. רואים את המעוין, הם מקורות, דבן קודם את הבת בנחלה. אגב, המעוינים האלו גם ממוספרים לאורך הגמרא, נראה לאורך עמוד ב' עד מספר 4. 4 מעוינים, 4 ניסיונות להביא מקור לדבר הזה. לא כל הניסיונות האלו יהיו מוצלחים עד הסוף, אלא חלק מהם כן. בנוסף למעוין, עוד מעט אנחנו נתחיל עם שימוש בצורת ארגש, והוא יופיע בשני כיוונים, הוא יתהפך, הוא מעקב, וכתבנו קושיה. עם החלק הצער למעלה הוא מסמן קושיה. הפאפה מציע שאם יש בן ובת, שניהם יורשו בשווה, ולא נאמר שבן קודם לבת. אז אנחנו פותחים את הדיון פה עם חיפוש מקור שבן קודם לבת. נכון שאפילו קריאה פשוטה של הפסוק כך משמע, אבל לפי רב פאפה יש אפשרות להבין את הפסוק שציטטנו בצורה אחרת, ולכן אנחנו נצטרך למצוא מקור חזק, מקור ברור, שבן קודם לבת בירושת אביהן, שרק אם אין בן אז בת יורשת. אז זה שאלת הגמרא פה, מנהלן, מניין לנו שבנים קודמים לבנות? רשב"ם מוסיף, לא כתוב במשנה הבנים והבנות את האב, כמובן יורשים את האב. כתוב רק בנים יורשים את האב, שמהמשנה כבר משמע שאם יש בן אז הבן לא יורשת. אז מנהלן, הגמרא ממשיכה, דכתיב איש כי ימות ובן אין לו, ואז הפסוק ממשיכה לומר ועברתם את נחלתו לביתו. תמה, הטעם שבת יורשת די אין לו בן, יש לו בן, בן קודם. המילה קודם כוונה הבן דוחה לגמרי את הבת מלרשת. אמר לי רב פאפה לאביי, אימה, אני מציע שיש אפשרות אחרת להבין את הדברים. אי כבן לירות בן, נכון, אם יש בן אז הבן יורש ולא הבת. אי כבת, אם יש בת ואין בן אז תירות בת. אבל אי כבן ובת, נדלג לדקה את הקטע בסוגריים, כי מה שמופיע בתוך הקטע הוא לא, הוא צריך תיקון. אבל אם נדלג שאם יש בן ובת, לא היי לירות, אנחנו בשורה שנייה בעמוד ב', לא היי לירות כולי ולא היי לירות כולי, אלא כי ידעתי לירותו. אם יש שני המינים, בן ובת, לא אחד מהם יירש את הכל, אלא הם יושו שווה בשווה. אולי ככה יש להבין. אם עוברים בתוך הרשב"ם, הוא גם מסדר את הפסוקים בצורה שניתן להבין את זה בצורה כזאת. דילגנו הקטע ושמרנו שהלשון לא מדויק בתוך אותם סוגריים, עכשיו נחזור לזה. קראנו בגמרא איקה בן ובעת, שתי שורות מסוף עמוד א', אם יש לבן אדם שנפטר ישיר בן ובת, לא היי לירות ולא היי לירות, שאף אחד, לא הבן ולא הבת תירש. עכשיו שואלים בתמיה, ואלא ממשיכים בעמוד ב', מן לירות, אז מי כן יירש אותו נפטר? אתו ברקה שדמת לירות, מה משה להירו אמור לרשת השלטונו? ודאי שלא. אחי קאמינה, איקה בן ובת, לא היי לירות כולי ולא היי לירות כולי, אלא כי ידעתי לירותו. ככה מציע רב פאפה, שאולי זה כוונת הפסוקים. אמר לי אביי, אביי עונה, הוא דוחה את ההצעה הזאת. לפי מה שאתה אומר, אני אנחנו נלמד נפנה לרבנו גרשום לקטע כדי להבין מה שיופיע פה בגמר מאוד מאוד בקיצור. הרבנו גרשום בערך 8-9 שורות מתחילת הפירוש שלו אמר לי היי דכתיב ובן אין לו יש לו יורש וכי יצטרך קרא להשמינן דמן דלת לי אל אחד ברא נרשינו לכולו נרסי. לפי מה ש לפי מה שהתורה אומרת ובן אין לו אז מעבירים את הנחלה לבת, אבל אם יש לו בן התורה אומרת שהבן יירש. האם יש צורך לפסוק לומר ש מי שיש לו רק בן אחד שהוא יירש את הכל? זה פשוט ודאי לא עתי להשמין דברה ירית. זה לא מטרת הפסוק הזה ללמד שבן יורש, אלא מי עתה להשמינן? אז מה כן מטרת הפסוק? לאחד יית לי בן ובת, שיש באמת שניהם בן קודם לבת. עכשיו נקרא את זה בגמרא. אביי שוב פעם הוא עונה לרב פאפה שמה שאתה הצעת שאם לבן אדם יש בן ובת שיושו בשווה לא יכול להיות. אמר לי אביי ויצטרך קרש מינן אחד דלת לי אל אחד ברא, בזמן שיש לאדם בן אחד להיותינו לכולו נכסי שאותו בן יירש את הכל, ודאי שזה לא מה שהתורה רוצה ללמד בפסוק שציטטנו מקודם שכתוב בו איש כי ימות ובן אין לו. ואנחנו מבינים מהפסוקים ואם נבין את הפסוק ואם יש לו בן אז הנחלה לא, אז הבן הזה הוא יירש את הכל, זה דבר שהיינו מבינים בלי הפסוק הזה. אז מה מטרת הפסוק? המטרה זה כמו שאמרנו שאיש כי ימות ובן אין לו רק אז הבת יורשת, אבל אם לבן אדם יש בן ובת הבן קודם ולא כמו שאתה הצעת. שאלה, ודילמה הכה משמן אולי מטרת הפסוק זה דבת נמי בת ירושה היא שבת נקבה היא שייכת לירושה. זה אולי מטרת הפסוק שאדם שאין לו בן זכר אז הבת יורשת, אבל לא להגיד לנו שאם יש שניהם שהבן דוחה את הבת. הגמונה ההוא מה שיצאת עכשיו שיש צורך ללמד שבת גם כן שייכת לדיני ירושה לקבל ירושה מבכל בת יורש נחלה נפקה, יש פסוק אחר בתורה שמלמדת את זה, את הנקודה הזאת שבת גם כן יורשת. אז זה לא, זו לא מטרת הפסוק שלנו במדבר חב זין פסוק ח', אלא כמו שאמרנו שרק אם אין לבן אדם בן זכר אז, ויש לו בת אז הבת יורשת, אבל ברגע שיש לבן אדם שניהם בן ובת הבן קודם. רק מבחינת מבנה הגמרא אז המקור שהופיע אצלנו במעוין מספר אחד הוא מקור שנשאר, הוא לא הוא, אמנם היו ניסיונות להציע משהו אחר, לדחות את זה, אבל הניסיונות כשלו. ממשיכים עם עוד גישה, רב אחא בר יעקב אמר מי אחא, פסוק שמופיע בסיפור של בנות צלפחד, והם פנו למשה אחר מות אביהן, שישיר חמש בנות, אף בן זכר, וכך פנו למשה אבינו, למה יגרש עם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? אז אנחנו רוצות לרשת מה שהיה מגיע לו. למה אנחנו רוצות לרשת? כי אין לו בן. תמד אין לו בן. יש לו בן. אם היה להבינו בן זכר יחד איתנו בן קודם, הבן היה דוחה אותנו. אז מכאן רואים שאם יש בן ובת, הבן קודם, הגמרא דוחה. ודילמה בנות צלפחד הוא דקאמרן אחי. אולי כל זה היה מחשבתן של בנות צלפחד לבד, שבן קודם לבת. אבל מה? ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. ואחרי שהתורה ניתנה, בעצם ההלכה השתנתה ממה שהן חשבו. ובן ובת יורשים ביחד. אז מהסיפור של בנות צלפחד אי אפשר לשען על זה כמקור שבן קודם לבת. אלא מחברת הקדישנין מעיקרה. יותר נראה כמו שאמרנו במעוין מספר אחת מהפסוק איש כי ימות ובן אין לו. רבינה מספר שלוש אמר מאחה. מכאן נלמד שבן קודם לבת. הפסוק אומר הקרוב אליו. הקרוב קרוב קודם. מי שיותר קרוב לנפטר, הבן נחשב יותר קרוב מהבת כעת, אז הוא קודם. כמו שואלת קושיה ארוכה, ומי קרובה דבן מבת? מה אתה חושב? למה אתה יוצא מהנחה שבן יותר קרוב מבת? שבן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה? שתי הלכות אלו הרחבנו עליהם בשיעור הקודם, אז כעת אנחנו רק נציין אותם כהלכות בלי הסבר. מצוות ייעוד, הנישואין עם השפחה עברייה, זה דבר שאור האדון מתחתן עם השפחה שהוא קנה או בנו. אז זה מה שמיוחד אצל בן, הוא יש לו מצווה יהוד בניגוד נגיד לאח שלו, אותו בעלים. שתי אחוזה זה עניין של פדיון, שתי אחוזה שאדם הקדיש לבית המקדש. אם הבן פודה את שתי אחוזה מההקדש, אז זה יחזור לאביו ביובל. ומה שכן אם אדם זר היה פודה את שתי אחוזה שהוקדש, ביובל זה היה מתחלק לכהנים. אז יש משהו מיוחד בפדיון בן בשתי אחוזה שהקדיש אביו. מה שכן אם האח למשל של אותו מקדיש היה פודה, זה לא היה חוזר לאחיו ביובל, אלא היה מתחלק לכהנים. אז האם שתי המצוות האלו מסמלות קרבת בן לאבא יותר מבת? ובגלל זה נוכל להסתמך על הפסוק הקרוב אליו. אגב, הפסוק הזה זה פה במדבר חבזיין בפרשת נחלות. האם זה יהיה המקור שבן קודם לבת? הגמרא אומרת זה לא יעדה מצוות ייעוד. זה לא שייך להגיד שבן הוא יותר קרוב מבת לעניין המצווה הזאת, כי בת לאו בת יעדה היא. מה? אישה לא מתחתנת עם אישה, היא לא שייכת, היא לא כאילו מתחרה לבן והבן מנצח, היא לא מתחרה בכלל, היא לא נכנסת לתחום של מצוות ייעוד. אז אי אפשר להגיד במצב כזה שהבן יש לו עדיפות על הבת. שוב פעם, הבן הוא זה שהתורה מאפשרת לו להתחתן עם השפחה עברייה שאביו קנה אותה. שתי אחוזה, מה, חשבת שאולי בן הוא יותר קרוב בגלל שיש לו את האפשרות לבדות שתי אחוזה? אז שתי אחוזה נמי מאי פירחה גופה הוא. הידיעה הזאת שבן יש לו עדיפות בעניין פדיון שתי אחוזה, הוא נלמד ממה שנקרא עכשיו תהה קיימה לילה תנה. איך התנה יודע שלבן יש לו זכות מיוחדת בפדיון שתי אחוזה מעבר, נגיד, מאח של אותו מקדיש? אז התנה יודע את זה, כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. שאם יש, נגיד, תחרות בין בן לאח, למי נעדיף לתת את זכות פדיון, ונגיד שלבן יש לו מצוות יעוד, ולאח יש מצוות ייבום. אבל אם נעמיד אחד מול השני, האח שחשבנו שיש לו זכות בזה שיש לו מצוות ייבום, אבל מול בן שקיים אין מצוות ייבום בכלל. אז זה מה שהגמרא פה אומרת, כלום יש ייבום. האם יש ייבום שזה מה שנגיד העדיפות של האח, אלא במקום שאין בן? אבל ברגע שיש בן אין מצוות ייבום בכלל, אז האח האח של המקדיש הוא לא שייך לפדיון שתי אחוזה. הוא בניין ייבום, באמת בן ובת שווים. אז אי אפשר להגיד זאת אומרת שאם בן אדם מת והשאיר במקום בן זכה או השאיר בת, היא פותרת כמו אם היה בן את האלמנה ממצוות ייבום. אז בניין ייבום בן ובת שווים. אז אני לא רואה פה שנוכל לתאר את הבת של הנפטר מול הבן של הנפטר כפחות קרוב, אלא מחברת כדשנים מעיקרה. אם רוצים מקור שבן קודם לבת בירושה, אז צריכים שוב פעם לצטט את המעוין הראשון, המקור הראשון, איש כי ימות ובן אין לו. והיא בית אימה מהכה. מעוין מספר ארבע. מהכה כוונה והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. בניכם ולא בנותיכם. מזה שהפסוק מתארת ירושה בצורה כזאת, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, במקום להגיד לזרעכם אחריכם, ניתן ללמוד שבניכם זה דווקא בניכם ולא בנותיכם. הכוונה לא בנותיכם, במקום שיש בן אז הבת לא נוחלת. אז זה מקור שבת, שבן קודם לבת בנחלה. אז מה בעיקרון נקודת הדרשה? המילה בניכם. שואל לגמרי על המעטה שדורשים בניכם למעט בנותיכם, יש עוד פסוק, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. החינמי בניכם ולא בנותיכם? אז הגמרא אומר לא, בברכה כזאת, בפסוק כזאת שהיא בעצם ברכה, ריבוי, אריכות ימים, ברכה שייני. כשמופיע המילה בניכם במסגרת ברכה, אין הווה מינה לחשוב שרק הבנים הזכרים שייכים לקבל ברכה ולא הבנות. אבל בפסוק שמדבר לא במסגרת ברכה אלא בדיני נחלה, זה שהתורה בחרה במילה בניכם, זה בא לפוקי בנותיכם. שוב פעם, בזמן שיש בן ובת, הבן קודם לבת. ואחין מנועב נוחלים ומנחילים, ולא אחין מנעים. מתי יש ירושה בין אחים? זה בתנאי שהם אחים מן אב משותף. למרות שלבנים האלו יכול להיות אמהות שונות, זה לא משנה. אחים מנעים הם גם נוחלים ומנחילים. נפוקי מצב של אישה אחת שילדה בנים מכמה בעלים. מנהלן, מאיפה יודעים שבניין נחלה רק אחים מן האב, אפשר לומר הם נוחלים ומנחילים. אמר רבא, אתיה אח ואח מבני יעקב השבטים. מה להלן, השבטים היו אחים, אבל מן האב ולא מן האם, היו ארבע אמהות, זאת אומרת ארבע נשים. לא, ארבע אמהות זה כמובן משהו אחר, אבל היו ארבע נשים ליעקב, רחל, לאה, בלהה וזלפה, אבל כולם נחשבים אחים בגלל שיש להם אב משותף. והרשב"א מביא את הפסוקים, בירושה כתוב ונתתם את נחלתו לאחיו, ובפסוק אצל יעקב כתוב 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד. אז הרשב"א מאיר שהביטוי בני איש הוא מיותר, אלא לדרוש שסתם אחים אינן אלא מן האב. ושוב פעם אני רק חוזר שבעניין נחלה כתוב ונתתם את נחלתו לאחיו. הגמרא ממשיכה, ולמה לי, למה צריכים את הגזירה שווה של של רבא? ממשפחתו וירש אותה כתיב. כאן עוד זה פסוק אצלנו בפרשת נחלות במדבר חבזיין, יש כבר פסוק ממשפחתו וירש אותה, ואנחנו יודעים משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. זה הוכחנו בשיעור הקודם. אז בוודאי שאחים מן האם זה לא בגדר נוחלים ומנחילים, כי הם, זה לא נקרא מבחינת הלכות ירושה משפחה. הגמונה אין החינמי, באמת ממשפחתו וירש אותה אפשר למעט אחים מן האם. וכי אתמר דרבה, הגזירה שווה אח ואחה זה לעניין ייבום אתמר, שאדם שמת ולי להשאיר ילדים, אחיו מקיים מצוות ייבום. איזו אח? אח שיש לו מאבא משותף, לא אח שיש לו מאמא משותפת עם שני בעלים. והפסוקים בתורה בעניין ייבום, יש את פסוק כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, אז שם מופיע מילה אחים. ואצל בני יעקב ראינו את הפסוק 12 בדרך אחים, אז הגזירה שווה אחים אחים שייך למצוות ייבום, וללמד שאין ייבום בין אחים מן האם. עד כאן שיעורנו להיום.